ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט של המוסך, המוסף לספרות. האורחת שלנו הפעם היא תמי בצלאלי, ציירת ומאיירת, שבמשך שנים רבות לימדה בבצלאל, וגם עירה רשימה ארוכה של ספרי ילדים. הרומן הראשון של תמי בצלאלי, תישארי, ראה אור לפני כ-8 שנים, וכעת ראה אור הרומן השני פרייתה, הו מאמה. בסיפור הזה ישנן שתי גיבורות שחייהן מתנהלים במקביל. האחת היא קיפודה, והשנייה היא המאיירת שהמציאה אותה. שרה, האישה שבסיפור, חיה רוב חייה במחיצת דמויות שלא קיימות, כך כותבת תמי. ומכיוון שהייתה אישה נמוכת קומה, המרחק בין הפות שלה לבין הלב היה קצר במיוחד, וזה עשה אותם כמעט מחוברים. אם הציטטה הזאת גורמת לכם לחשוב שיש בספר אירוטיקה, אתם צודקים. אבל היא עדינה מאוד, כי ככה הגיבורה של תמי בצלאלי חיה וחושבת ורואה את העולם. הגיבורה הגאונה, יש לומר. גאונה בקמץ, כי כך הייתה דודתה פלורה מכנה אותה. שמי דפנה לוי ואני מאורחות המוסך, ואני מזמינה אתכן ואתכם להאזין לשיחתנו. קודם כל שלום תמי בצלאלי וברוכה הבאה לפודקאסט של המוסך.
שלום, שלום דפנה, תודה שהזמנת אותי.
אני חושבת שהספר שלך הוא ספר נפלא לדבר בו בגיליון שיוצא סמוך ליום האישה, מכיוון שאני חושבת שאחד הדברים שהכי בלטו לי בו, זה שהוא עוסק בכוח נשי ובחברות בין נשים. אמנם בהמשך הסיפור מתגלה שיש גם אספקטים רומנטיים לחברויות האלה, אבל מתחת לזה יש חברות עמוקה קודם כל. ושזה אחד הדברים שהדודה פלורה מלמדת את הגיבורה, את שרה.
כן, היא אומרת לה, זה לא טוב. את צריכה חברה, זה לא טוב שתהיי לבד.
כן, חברה ברור? עם בית דגושה.
כן, אם את תהיי לבד, אז את בסוף תצאי משונה, תהיי משונה.
אבל אחד הדברים שיפים בספר הזה, זה שלהיות משונה זה לא נורא.
נכון, נכון. זה כל הקטע של ההגדרות שאצל בן אדם אחד, הן נשמעות בצורה אחת, כאילו פלורה רואה משונה, בצורה אחת, כאילו היא תהיה מביכה בחברה, היא לא, היא התכוונה לדברים כאלה, היא לא תהיה כמו כולם, ואצל שרה להיות משונה בסופו של דבר, זה יותר דומה למיוחדת.
היא גם גאונה.
גאונה זה על פי פלורה, היא לא כן. קרה, היא לא חשבה היא לא דיברה על עצמה בצורה כזאת, גאונה זה משהו שעדיף שיגידו עלייך מאשר שאת תגידי על עצמך, כאילו. והיא לא דיברה על עצמה, היא רק צחקה על עצמה, כשהיא מדברת בינה לבין עצמה, אז יש הרבה מאוד, יש קטע של הומור שם, כן, את ככה.
בואי תספרי לי בכמה מילים על מה הספר.
לא יודעת, יש לו הרבה עניינים שהוא מתעסק בהם, אבל באופן כללי יש שם אולי 4 דמויות, אולי, וכמעט כולם, חוץ מהגיבורה הראשית, נמצאות בראש שלה בכלל. כי הדודה פלורה מתה לפני 15 שנים, ופלורה היא דמות ראשית בספר. בשיחות וכל הדיאלוגים שיש לה איתה, זה מתרחש בראש שלה. ומזיכרונות שהיא מעלה, היא מופיעה לה בכל מיני מקומות בחיים עם איזשהו אמירות שמחזקות אותה. כתבתי על אישה בשנות ה-50 של חייה, אני חושבת, זה מתחיל בשנות ה-50 המוקדמות או לקראת ה-50 של חייה, והיא חיה סוג של חיים כפולים, בחוץ היא ספרנית שהולכת וחוזרת מהעבודה כל בוקר, מאוד מקפידה על מאוד של הרגלים כאלה, של הרגלים קבועים, יוצאת חוזרת. בבית בלילה, כשהיא לבד בבית, אז יש לה עוד עבודה אחת, שהיא מאיירת ספרי ילדים. היא מאיירת ממש טובה של ספרי ילדים שאנשים כתבו, שסופרים אחרים כתבו, ו הספר מתחיל 15 שנים אחרי שהדודה שלה, שגידלה אותה, היא הייתה יתומה שננטשה על ידי האמא שלה והדודה, לקחה אותה, אימצה אותה וגידלה אותה. היא מחליטה שנמאס לה להייר ספרים של אחרים, ועכשיו היא רוצה להייר את הספר של עצמה, זאת אומרת שהיא גם תכתוב וגם תצייר. ופה מתחיל הסיפור שלה עם עצמה, כי להייר ספר שהיא בעצמה כותבת זה משהו שהיא אף פעם לא עשתה, ומתברר שזה לא סתם שהיא לא עשתה את זה, בן אדם לא מתחיל להתמודד עם עצמו, עם הכאבים של עצמו, עד שהוא לא מוכן לזה. היו צריכות לעבור 15 שנה מאז שדודה פלורה מתה, עד שהיא הצליחה, עד שהיא נכנסה למקום שהיא כבר יכולה להתמודד עם כל מה שיקרה. עכשיו, היא חשבה שמה שיקרה זה בעיות עם הכתיבה, כי בכתיבה היא לא הייתה מנוסה, רק בציור. אבל נתברר שהדברים שהיא הייתה צריכה להתמודד איתם היו מעל ומעבר לכתיבה.
היא לכאורה כותבת ספר ילדים שזה אמור להיות משהו פשוט או שמח, כשמתחילים להופיע שם דברים אפלים, היא גם מתחבטת בשאלה אם יש לזה מקום.
פולשים לה לתוך הספר כל מיני עניינים שהיא בכלל לא תכננה, ודרכם היא מבינה בעצם מה באמת קרה לה. ופעם ראשונה שהיא לא שמה את זה בצד, היא חייבת להתמודד עם זה, גם אם היא לא רוצה. זה פשוט קורה לה, זה נפלט לה.
היא ננטשה על ידי אימא שלה, משום שהיא הייתה חריגה. משום כן. שנולדה פתאום תינוקת שיש לה איזה נכות.
כן, היא נולדה עם רגל מסובבת ועם גב עקום, ואימא שלה ראתה תינוקת נכה ו... היא החליטה להשאיר אותה לבית החולים, ואחותה גדולה מאוד, בהרבה שנים ממנה, החליטה שאין דבר כזה, היא תיקח את התינוקת והיא תגדל אותה. עכשיו, פלורה הייתה כבר בעצמה מבוגרת, וכל הילדים שלה כבר עזבו את הבית מזמן, ונהיו מאוד מאוד דתיים, וגרו רחוק, ובעלה של פלורה, שחי עוד איזה 4 שנים אחרי ששרה נולדה, הוא כבר נפטר גם כן, אז היא בעצם, שתיהן היו בבית לבד, פלורה ושרה, ופלורה הייתה הדמות הדומיננטית בחייה, והיא חינכה אותה והיא גידלה אותה, והיא קרא לה גאונה, והיא לא עשתה לה שום הנחות בגלל הנכות שלה, ובגלל כל מה שאני מסברת לך עכשיו זה בשלושה עמודים הראשונים של הספר, זה לא העניין, העניין הוא באמת מה שקורה לה מכאן והלאה.
אם כי היא כל הזמן נזכרת גם בדברים שפלורה סיפרה לה על חייה, ובדברים שהיא מבינה רק בדיעבד על החיים של פלורה, וכל מיני דברים כאלה, ואז מסתבר שבעצם כל מיני אינטראקציות נשיות בספר, הן כל הזמן האינטראקציות התומכות והמעודדות, זאת אומרת כל אחת מהן נלחמת או נאלצת להילחם עם כל מיני דברים שהסביבה מציבה בפניהן, מכל מיני סיבות, אצל שרה זה הנכות שלה ובישנות הטבעית הזאת וכל הדברים האלה, ואצל פלורה זה הסיטואציה שהיא נקלעה אליה בחייה, ותמיד נמצאת שם איזה דמות נשית אחרת, ששם משם מגיעה התמיכה.
כן, האמת היא, אחרי שכתבתי את זה היה לי קצת חשש שהספר יתפס כלא הומאמה אלא הומאמי, כמו סיפור אגדה ממש טוב, שהוא גם נאיבי, והוא לא ממש מציאותי. היה לי טיפה חשש מזה, אבל אמרתי, רס בן דווקא, לא אכפת לי, זה מה שהיה אצלה בחיים, וקורים גם דברים כאלה, שבן אדם צריך, אישה צריכה דמות אחת טובה בחיים שלה, בשביל להתגבר על הכל. בשביל לחיות טוב ולהתגבר על הכל ולמצוא אהבה ולמצוא קשר ולמצוא הכל, ברגע שאפילו רק, אפילו מציאות החיים שלך היא הכי, נקודות הפתיחה שלך להתחיל את החיים הן הכי נמוכות שיכולות להיות, את יכולה בזכות דמות אחת חשובה שתומכת בך, מעודדת אותך, נותנת לך חיזוקים כל הזמן על הדרך, בזכותה את יכולה לעשות, להגשים את העולם, את העולם שלה, הוא לא.
זה דמות אחת שרואה אותה, שממש רואה אותה, שמבינה מה היא צריכה.
דמות אחת שרואה אותה, שרואה מעבר לה, שרואה מה שהיא לא רואה גם על עצמה.
כן, כי יש שם קטע מאוד יפה, שכש... שרה מתאהבת בחברה שלה בילדות, אהבה לסבית ראשונה, ואפילו היא לא מודעת למה שקרה שם. הדודה שלה מיד מבינה ולוקחת אותה משם, הן נוסעות להודו, הן בלי מילים אפילו, היא מתקנת את הסיטואציה.
ולא רק זה, גם מתוך שיתוף, מתוך זה שהיא מספרת לה על החיים של עצמה, בלי, גם כן, בלי יותר מדי לעשות מזה רעש וצלצולים, ואין שם שום אג'נדה, פשוט מהסיפור עצמו של פלורה, עולה כוח נשי, תעצימות גבוהה. כשאני כתבתי את שרה, אני הרגשתי איך שזה מחלחל אצלי, שזה נמצא אצלי, אני כאילו הייתי שרה, הזדהיתי איתה כל כך, גם הרגשתי את זה על הגוף שלי, על עצמי. אולי זה, אני לא יודעת, אולי זה היה שם קודם, אני לא יודעת, לא משנה, זה ממש לא מצריד אותי, אני פשוט לקחתי את זה ועבדתי עם זה.
כן.
ואמרתי, ככה זה. בכלל עבדתי המון על מימד הככה בסיפור, כאילו, יש שם המון צירופי מקרים, והמון כל מיני דברים שמסתדרים וזה, ואני מאוד הייתי מודעת לזה, ואמרתי, דווקא אני לא אתשטש את זה, אני לא ארחיק את זה, אני לא אכתוב ספרות שדברים מסתברים מתוך המשפטים, לא, אני, יש דברים שכתבתי אותם בכוונה ככה, די, נשים אותם בצד ונמשיך לסיפור עצמו, זה לא משנה שזה קרה מציאותי או לא מציאותי, וגם מי יגיד לנו אם זה מציאותי או לא מציאותי, עובדה שזה קרה לה, אז זה מציאותי, החלון בדיוק נשבר כשהיא הייתה צריכה אותו, בדיוק נשבר ברגע שהיא הייתה צריכה, לא רגע לפני ולא רגע אחרי, וזה מה שחולל את הרגע הזה בסיפור, שהביא אותנו לרגעים אחרים, ולא מעניין אותי, אם, תמיד, את יודעת, תמיד הדברים שמשנים משהו בחיים, כשהם קורים, אז מתברר שהיית מוכנה בדיוק שזה יקרה, אפילו שלא יודעת. תמיד בדיעבד את חושבת, וואלה, זה קרה, ואז את אומרת, מזל, עיתוי, מהשמיים, זה, סימנים, כל מיני דברים כאלה.
אבל בתוך הסיפור, הרי שרה כותבת את סיפורם של הלונים, לונים.
כן, ניקדנו את זה פעם אחת, חבל, היינו צריכות לנקד את זה יותר.
אז בתוך הסיפור, שרה כותבת סיפור ילדים שהיא ממציאה על הלונים, שגרים באיזה מין מחסן כזה, ומה שקורה להם שם, וגם מציירת אותו כמובן, ובעצמה כל הזמן מופתעת מההתרחשויות, זאת אומרת, הסיפור מתקדם, ובאמת כאילו התודעה שלה מגיעה אחר כך. קודם כל הסיפור מתפתח, ורק אחר כך היא שואלת את עצמה, למה בעצם, ומאיפה הגיעו הדמויות האלה, ומאיפה הגיעו ההתרחשויות האלה. אז זה קרה לך אותו דבר עם הספר כולו?
כן, כן, זה ממש ככה. הספר התחיל מזה, שבכלל התחלתי לכתוב אותו, בזמן שהספר הקודם, תישארי, היה בעריכה, היה בסבב של עריכה, ואני הייתי פתאום חודשיים בלי שום דבר, אחרי שכתבתי.
שזה הרומן הראשון שלה.
הראשון, כן. זה השני, סך הכל. אז עד שהוא יחזור אליי, אמרתי, טוב, אני אצייר משהו, אני אעשה ספר ילדים. לא הצלחתי. עכשיו, זה לא שהתחלתי עם זה. הספר הזה היה מונח אצלי כבר כמה שנים, במצב של סטורי בורד מאוד עמום כזה, ולא ידעתי איך להעביר את זה למילים, לא הצלחתי לכתוב אותו, ובזמן שתישארי היה בעריכה, אמרתי לעצמי, טוב, אז בואי נכתוב על איזה מאיירת, נעשה סיפור על מאיירת שלא מצליחה להעיר את הספר ילדים שלה שהיא רוצה, שיש לה את הסיפור, אבל היא לא יודעת איך לכתוב אותו, ובוא נראה, אולי היא תפתור את הבעיה, אולי ככה אני אלמד ממנה איך לפתור את הבעיה, איך לכתוב את הספר הזה. וככה זה התחיל, אז אני לא ידעתי לאן זה ילך, כי אני באמת לא ידעתי איך היא תפתור את הבעיה, אני לא בטוחה בכלל שהיא פתרה אותה, אבל זה ככה התחיל ולקח אותי, ופתאום נכנסה פלורה, ונכנסו דברים שבכלל לא תכננתי, ובכלל לא חשבתי עליהם, אבל הסיפור נהיה תוך כדי. זה באמת אחד הפלאים הגדולים שקורים כשאת יושבת בחדר ואת כולך סוג של צינור או כלי שהכל נכנס פנימה במצב של הכל יכול לקרות על החיים ועל המוות, אני לא מחויבת לכלום, אני רק במצב של מחכה וזהו, אז מחכה מחכה, בסוף באים הדברים. את זה למדתי דרך אגב גם מהציור. גם מהציור, לא תמיד, כשאני מציירת, אני יודעת מה הולך לקרות על הדף. רוב הזמן אני לא יודעת. אני אומרת לעצמי, תשמעי תמי, את כבר בת 71 תכף, יש לך מה להגיד על העולם, כי את כבר בגיל כזה שתמיד יש מה להגיד, וקורים כל מיני דברים איומים ונוראים, ואת אומנית, בואי תגיבי על זה, כמו שאת צריכה לעשות. את הדובר של החברה בהמון מובנים, כי את מתבטאת באיזה אופן שכמעט כולם יכולים להתחבר אליו, אז זו הזדמנות שלך להגיד משהו. עכשיו, אני בן אדם שאין לי אג'נדות, ואני לא פוליטית, ואני לא יודעת, חוץ ממה אני מרגישה, אני לא ממש כל כך שכלתנית לנסח את הדברים שאני מרגישה במיליון, אני רק יכולה להתחבר או לא להתחבר, כי אף פעם זה לא נראה לי מספיק מדויק למה שאני חושבת. אז אני אומרת, בואי תשבי, תציירי איזה ציור פוליטי, למשל, אבל אני לא יודעת מה לצייר, מה מציירים, כאילו, אני יושבת מול הדף, מתחילה לקשקש, ומתחילה לצייר עץ, ומתחילה לצייר, אני לא יודעת מה, וזה הדבר שהשנים שלי הם לזכותי, כי אני יודעת שאם אני אשב פה כמה שעות, ואני רק אשים דברים על הדף, בסוף תצא מזה איזו אמירה פוליטית, בטוח, רק שאני לא אבעל מזה, שאני לא ארגיש שוואלה, התחייבתי פה על איזה משהו ש... והקטע שלי זה איך לעשות את הדברים מספיק אוניברסליים, את יודעת, שלא יישמעו כמו איזה דעה, כי באמת, באמת, אני הרבה משאירה את הפתרונות לזמן, ליקום, לא יודעת מה, לא חושבת שאנשים יכולים לפתור את הבעיות. הפוליטיות.
אבל אנשים יצרו את הבעיות.
הם ממש טובים בלייצר בעיות, בלפתור אותם. זה תמיד איזה דאוס אקס מקינה שבא, פותר את הכל, יודעת, ומתחילים מההתחלה. צריך להיות איש רוח בשביל זה, לא איש פוליטי. ואין מספיק אנשי רוח בפוליטיקה וכך, לדעתי, אומנים, אנשי רוח, שהם קצת, לא בשביל הפתרונות, אלא בשביל לשים פרופורציות, בשביל להביא נקודת מבט מפרספקטיבה, להסיט אותנו גם לאסתטיקה, לדברים שחשובים באמנות, שזה מאוד חסר בתרבות הפוליטית.
בתור מי שבאמת עסקה עשרות שנים בציור, ואיירת ספרים של אחרים, אצל שרה הגיבורה שלך פתאום נולד צורך לעשות איזו יצירה שהיא כולה שלה. גם המילים וגם הציור. מתי אצלך נולד הצורך גם לכתוב?
מאז שהבנתי שלאייר זה לא מילת גנאי. את יודעת, כשאני למדתי את החודשיים האלה שלמדתי בבצלאל, בדיוק אחרי מלחמת יום כיפור, אני הייתי במחזור הזה של בצלאל, ושם כל מה שעשיתי היו אומרים לי, זה אילוסטרטיבי מדי, ואילוסטרציה, איור, היה מילת גנאי. זה לא אומנותי, זה לא אומנות. אילוסטרציה זה לא נחשב, זה קטע מאוד נחות של האומנות. מאז שהבנתי שזה לא ככה, כאילו גם כן בקטע של הדווקא, שדעת שמה זה לא אומנות, אני אראה לכם איך זה כן אומנות. מאותו רגע, אז הבנתי למה אני מתעקשת על זה, ולא הולכת לצייר, את יודעת, למרות שעשיתי את זה המון, ציורים ואבסטרקט, וכל התהליך הזה מפיגורטיבי לרישום ריאליסטי, למופשט וככה, עשיתי את כל זה, אבל ביסוד שלי, הבנתי שאני מספרת סיפורים, אז איור זה לספר סיפור, זה תמיד, או שהסיפור נמצא בתוך האיור, או שהאיור בא על יד טקסט כתוב, תמיד בצורה שהוא מביא איזשהו סאבטקסט, או איזשהו עוד עומק לסיפור הכתוב, או עוד אפשרות להסתכל, עוד נקודת מבט. לא רק להמחיש את הסיפור, ההפך, אני צריכה להיזהר הרבה פעמים לא להמחיש יותר מדי את הכתוב, לא להרוג את הטקסט, את יודעת, לא לעשות אותו מיותר. אבל ביסוד של זה, זה כמו לכתוב, בגלל זה גם המעבר לכתיבה, הוא היה לי נורא טבעי, הוא בכלל לא היה מעבר, הוא היה חלק מהעניין, את יודעת, אני רואה את האיורים שלי, אפילו אם זה דמות בודדת שעומדת לבד על הדף, יש לה סיפור, רואים שיש לה סיפור, יש לו תיק מאחוריו של דברים, של היסטוריה, של אופק לפניו, שהוא או נמצא או לא נמצא, יש שם סיפור, תמיד.
אבל כשאת גם הכותבת וגם המאיירת, אז אין את הפידבק הזה, את הפינג פונג שיש כשעובדים מול יוצר אחר.
נכון, אין. זה פינג פונג עם עצמי, בגלל זה אני חולה במחלת השיתוף, אני כל הזמן משתפת בתהליכים, אני אפילו, אני רק עשיתי 5 קווים על הדף, אני כבר שולחת את זה ל10 חברות שיחזירו לי מה זה עושה להם. אני לא, אף פעם לא עושה דברים לעצמי. הלעצמי הזה מכיל בתוכו את כל העולם מסביב. מקסימום אני משהה את הציור שהוא יהיה יותר עשוי, את יודעת. שאני לא אצקל, את יודעת, בתגובות לחצי עבודה שהן סוגרות, שזה יישאר פתוח.
ואותו דבר גם עם טקסטים? גם עם הסיפור הכתוב?
כן, אני משתדלת שזה יהיה פחות. כרגע אני מאוד משתדלת פחות להטריד אנשים עם חצי סיפור. עם סיפור לא מגובש, ומתוך רחמים עליהם.
אחת ההתרחשויות החביבות מאוד בספר, זה הקשר שנוצר בין שרה ובין דן, הילד בספרייה, והאופן שבו זה בעצם מעצב את הסיפור שלה, השאלות שלו, הרעיונות שלו, איפה שהוא מסתקרן, איפה שהוא מאבד קצת.
נכון. כן, היא לוקחת משם, כי פתאום עצמה, זה חלק מהשינוי שקורה לה, פתאום עצמה לא מספיק לה.
קודם היא הייתה מישהי שלגמרי היה מבחינתה בסדר לחיות בין 4 הקירות שלה וזהו.
וכן, וככה הסיפור מתחיל, שזה כנראה כבר לא מספיק לה, אז היא מחפשת את הדרך כנראה החוצה, ככה היא עושה אותה בדרכה.
היא קודם מוציאה את הסיפור לעולם, רק אחר כך היא הולכת בעקבותיו.
כן, בד בבד, אני חושבת שזה קורה לה בד בבד, וגם פה, את יודעת, יש איזושהי הקבלה בין הסיפור של הלונים לבין הסיפור של שרה. גם כן עשיתי עליו דווקא, כאילו, לא אכפת לי, כי יש לי מה להגיד פה ויש לי מה להגיד פה, כאילו, ובמילא זה הרוג יחד, זה הרוג יחד, היא לא יכולה להמציא סיפור, היא לא יכולה לכתוב סיפור ילדים שלא נובע מהחיים של עצמה, גם אם היא לא מודעת. כאילו זה שהיא חיה בדירת מרתף, חצי מרתף כזאת, והלונים חיים במחסן עתיק ומלא ג'אנק, ושניהם לא רואים את החוץ, את יודעת. זה מצב שתכתוב עליו, כי היא מכירה אותו. זה מתרחש במקביל גם בחיים שלה, זה לא אני כסופרת פה התערבתי ואמרתי ככה זה יהיה.
אצל הלונים יש מי שנותנת את ההשראה הזה כיפודה.
כן.
לעובדה שיש הרבה חוץ, הרבה מעבר למה שהם מסוגלים לדמיין, ואצל שרה זה כשהיא מוצאת אהבה.
כן, אני גם זה אני לא ידעתי שהומאמה תהיה בעצם הגיבורה של הסיפור באמת, כי
יש לומר שהומאמה זאת הכיפודה.
כן, הומאמה זאת הכיפודה, המסכנה הנכה הזאת, הזקנה שננטשה על ידי חבריה כשהם ברחו משם למקומות שיש יותר אוכל, והיא מהצד השני של הקיר, של המחסן, עושה קשר עם לון הקטן, ומספרת לו על מה שיש בחוץ, ובסופו של דבר, דרך ציור שנפלט לשרה במקרה, בלי שהיא תכננה, ואז אני כל הזמן מתפעלת מזה, אני כבר מצאתי שאני חוזרת על זה איזה כמה פעמים כבר, כי אני בעצמי משתגעת מזה, איך ממשהו שהיא מציירת בלי לשים לב, נפלט לציור שהיא לא תכננה, שמתוכו היא מבינה את החסר שבחיים של עצמה. ועד שלא, כנראה לא הבינה את זה, אז היא באמת לא יכלה להגיע למשהו אחר בחיים, לאיזה משאלה. היא לא ידעה אפילו שקיימת אצלה.
יש הרבה מאוד קטעים משעשעים בסיפור שבהם את משחקת עם העניין הזה של הפוט והלב ובעצם זה סצנות די נועזות בספרות, שיש שם חיבה עזה שהיא מגלה לכרית, דברים מהסוג הזה, ואני מצאתי שזה דווקא אפשר לך לכתוב סצנות אירוטיות, נורא 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 עדינות, בגלל שאת מתעקשת על הדבר הזה, שהפוט מחובר, יש לומר מחוברת ללב.
כן, אני לא ידעתי, גם את זה אני לא ידעתי. כתבתי את זה בשיא הטבעי, כאילו לא תכננתי לכתוב את זה. זה היה חלק ממנה, מה אני אעשה? זה היה חלק ממנה. יודעת, אמא שלי זיכרונה לברכה, היא לא אהבה את זה, זה הביך אותה, היא אמרה, אולי תוותרי על כל העניין הזה של הפוט. ומההתנגדות שלי לדבר הזה שהיא אמרה, הבנתי כמה זה עקרוני בשבילי. כאילו אמרתי לה, למה? על זין כותבים בלי סוף.
מקימים בניינים?
מקימים בניינים, אנדרטאות. אני יודעת מה, עכשיו הבת שלי עושה סרט על אנדרטאות, ופשוט רואה את זה. את האלמנט הפאלי הזה שנמצא בכל מקום, שלאורו אנחנו, עליו אנחנו, על פניו אנחנו עוברות ימים ולילות, אפילו לא בניינים, לא שמות לב אפילו. בשעה שהפוט של האישה היא נשארת לעד חבויה, לא מדוברת, לא זה, ואם היא כן מדוברת, אז אולי זה בקונטקסטים גם כן, לא טובים, גבריים, אני חושבת שהיא הקשיבה לי, אמא שלי הקשיבה לי. עכשיו, זה היה סוג של פידבק שנורא, נורא עודד אותי, לשאיר את זה.
עד שקראתי את ספרך, לא הבחנתי בעובדה שהמילה פוט היא מילה בנקבה בעברית.
כי את רגילה למילה המקבילה בערבית שאנחנו כל הזמן אומרים.
נכון. יש איזשהו מקום בסיפור שאת גם אומרת משהו על המילה עצב בנקבה.
עצב בלשון נקבה, כן. נכון.
למה?
כי עצב זה משהו של אמהות. זה משהו של אמהות. לא שגברים לא מרגישים עצב, זה שטויות. אבל העצב ששרה מרגישה זה עצב של אמהות, והוא קשור באופן ישיר לחסר שלה.
אני חושבת שזה סיפור נורא אופטימי, שבו אנשים אחרים יכולים להשלים את חיינו, בין אם זה קיפודה שעושה את זה בשביל לון, ואחר כך גם הוא עושה את זה בשבילה, בין אם זה הדודה פלורה שעושה את זה בשביל שרה, וגם יש היפוך תפקידים אחר כך, ושרה עושה את זה בשבילה בזקנתה, בבית האבות וכולי, ובין אם זה הקשר בין שרה ובין בת זוגה 20 מן, שהן נפגשות כל כך במקרה, ונוצר שם איזה משהו לגמרי כמעט מיסטי.
זה באמת בדפים האחרונים של הספר, זה כאילו, ברגע שזה קורה, זהו, הספר נגמר, ומתחילים החיים. עכשיו שאנחנו מדברות על זה, אני חושבת שבסך הכל חתרתי, אני חושבת, להשלמה, לקבלה, שהתפקיד ההיסטורי שלנו, שהוא בא ככה בהפוכה, הוא בא לי בהפוכה, ואני מכירה אותו, אני מכירה אותו מהחיים שלי, רק אף פעם לא הגדרתי אותו. אף פעם לא אמרתי, אני מקבלת את התפקיד שלי כאישה בעולם. זה מעניין, זה מעניין, כי בסופו של דבר אני חיה עם אישה. אחרי שחייתי פעמיים עם גברים, אני חיה בסופו של דבר עם אישה, בגיל מבוגר, אחרי שכבר עשיתי, ילנתי את הילדים, כבר עשיתי את הקריירה וכבר זה, ולא נשאר לי מה לחפש חוץ מאת עצמי, למצוא את עצמי ולשים אותי במקום שהכי נוח לי בו, לא נשאר לי עוד שום דבר, כאילו רק להזדקן שם בשקט. כן, אפילו אם הייתי כותבת על גומי של אופניים ודבק נגרים, אז סופו של דבר זה היה על עצמי.
שורה שנורא אהבתי בסיפור הייתה שאת מתארת את שרה כשהיא מתנהלת בעולם כאילו שהיא מזכוכית, כאילו שהיא עלולה להתנפץ בכל רגע. ואז כשהיא מתאהבת, וזה כאמור ספר שיש בו סצנות אירוטיות, זה לא שאין, ואת מדברת הרבה על פוט, ההתאהבות הזאת היא מתוארת בצורה אחרת מהתאהבויות אחרות. זאת אומרת, אין גם את סערת התשוקה קודם כל, ואז איזושהי התאהבות קטנה כזאת, או איזושהי התקרבות בין אנשים שהייתה ביניהם תשוקה, אלא ההפך, הן ישר שתיהן מדברות על הנוחות, על המוכרות, כאילו יש איזו אינטימיות מאוד מאוד עמוקה, עוד לפני שבכלל יש אירוטיקה.
בלי שהם יפגשו. כן, נכון. זה, אני שמחה שאת רואה את זה.
זה נורא אופטימי בעיניי.
כן. את יודעת, אני כתבתי כל מיני, גם לאורך ההתבגרות שלי, וכך כתבתי מדי פעם סיפורים, ראיתי אותם, זה תמיד אמרו לי, אין לך סקס בסיפור, חסר סקס. כי הסקס היחיד שהכרתי, בספרות, הוא סקס שאני הכרתי, זה עכשיו משתנה, אבל זה לא כזה שונה עדיין בעיניי. זה סקס סטרייטי כזה, שיש גבר ואישה, ואפילו אם יש שתי נשים, ואפילו אם יש שני גברים, זה תמיד הסצנות שמוכרות לי, שיש בהם סוג של כיבוש, סוג של שוקה, סוג של זה, וזה תמיד משהו מאוד, מאוד מנותק בעיניי, או רחוק, מרוחק מהרגש באיזושהי צורה, שהוא גופני, שהוא פיזי, שהרגש בא אחר כך כעוד, כתודה, כשקט, כזה. ואני המון חושבת על מה ההבדל בין סקס בין נשים לבין סקס בין סטרייטים. אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, בין סקס של גבר ואישה, סקס של אישה ואישה, שהוא נובע בעיניי, בשבילי, הוא נובע מהרגש, הוא קיים בגלל הרגש. אין לו תקומה, אין לו כלום בלי זה. בגלל זה גם בקשרים מאוד מאוד נקיים במרכאות, מכל מיני סטיגמות או התרגלויות מהעבר, קשר עמוק מאוד בין נשים יכול להתקיים גם בלי הקטע הגופני, גם, הוא לא כל כך זקוק לזה. הוא הרבה יותר עובד על עומק של רגש שקושר בין הנשים האלה אני חושבת שאצל זוג סטרייטי, עכשיו אני חוויתי את זה כי אני הייתי נשואה באמת הרבה שנים, כל פעם ל-20 שנה, 15 שנים. יש איזה קטע שברגע שאין סקס, או אין מספיק סקס, או אין, לא יודעת מה זה מספיק, אבל אז כאילו יש משהו שמת בקשר. ואצל נשים זה לא בהכרח ככה. ההפך, יכולה להיות ממש תקומה מגילוי שזה לא תלוי. בזה דווקא. ולכן הם יכולות לעשות אהבה גם, תחלו לעשות אהבה גם בלי להיפגש, ואחר כך נשאר להם רק להיפגש. גם זה בא לי תוך כדי, אני לא, שיש לי איזה, כל מה שאני אומרת לך ניתן לשינוי, אני לא מתחייבת על זה, סתם מחשבות שעוברות לי. אבל את יודעת, את שאת תופסת קצה של מחשבה, את יכולה לבנות מסביבה סיפור, ואז היא נהיית אמיתית. נהיית אפשרי, זהו.
במקביל לסיפור האהבה בספר, את כל הזמן מתארת את תהליכי העבודה של שרה, שזה הצצה נורא נורא מרתקת לעולם של יוצרת שלא במילים, אלא על הדף בוויז'ואלס, ובין היתר יש שם ממש הרצאה שהיא נותנת, כשהיא כותבת לבת זוג החדשה שלה, לאישה שהיא מתאהבת בה, על שחור ולבן לעומת צבע. איך אפשר לבטא בשחור לבן צבעוניות? נורא הפתיע אותי.
טוב, זה בא הקטע שלי כמורה לרישום פה. וזה דרך אגב הדבר המודע היחיד שהיה לי, כשכתבתי את הספר הזה, שבמודע רציתי לעשות זה שאנשים יקראו ויבינו מה זה איור. וכשאני מנקה אותו מהצבע, שאין צבע, שזה איור בלי צבע, אז אנחנו מתעסקים בדברים העיקריים, איך להשיג עומק בשחור לבן, לעומת איך משיגים עומק בצבע, צבע, מדברים על חם וקר, בשחור לבן אין את זה, אז צריכים לדבר על כאויות, או על קונטרסים, לרישום או לעבודה שחור לבן יש כללים משל עצמה, אם את מקפידה על הסדר, נגיד הקרובים ככה, וככל שזה מתרחק, אז זה הולך ונהיה אחרת, אז הציור הוא שחור לבן. אם את רוצה שהוא ייראה צבעוני, את צריכה לשבש את הסדר. לשים כהה איפה שצריך להיות בהיר. לשים בהיר איפה שצריך להיות כהה. ואז יוצא לך ציור צבעוני. ממש צבעוני, אני מדברת שזה עובד כמו צבע על הראש שלך, כי את לא, את תראי תפוח אדום, את תראי ביצה צהובה, כי זה עובד לך על מערכת האסוציאציות שלך מהעולם המציאותי שאת מכירה. וזה נורא יפה לראות את זה, זה קשה לדבר על זה, אבל כשאני מדגימה את זה תוך כדי שאני עושה, אז ממש רואים את זה. הרבה ציורים שחור לבן בתולדות האומנות, וכך אני בספר דיברתי על הגרמיקה, אבל יש הרבה, יש ציירים סוריאליסטים במיוחד, שמשתמשים באפקטים האלה בלי סוף.
את אמרת שזה הדבר המודע היחיד שרצית להעביר בספר, אבל אני חשבתי כל הזמן שבטח גם החיים של פלורה והחיים בעיראק וזה, לא דרשו ממך תחקיר ו...
לא, זה בא מעצמו וזה התגבר על, אני חושבת, זה התגבר על הכל. עד כדי כך, עוד דאגה שהייתה לי מהספר, שפשוט אנשים, יודעת, לא אינטשו אותו בגלל הקטעים על האיור דווקא. היו לי די חששות, אבל אמרתי לא אכפת לי. דווקא. אצל פלורה, מה שאני נורא אהבתי, דרך אגב, היא עשויה מקומבינה של דמויות מההיסטוריה של עצמי, של הדודות שלי, העיראקיות, שהיו לי בחיים, שבקושי הכרתי אותם, אבל מהמעט הזה שכן הכרתי, מפה ושמה, פגישות קצרצרות, הבנתי שהכלל היחידי שיש לה בחיים זה להיות בן אדם, להיות בן אדם, וכשאת בן אדם, אז זה כבר לא משנה אם את זונה, או נזירה, או לא משנה מה את, בן אדם, זה מה שקובע. העוצמה של שרה היא בסופו של דבר לדעתי, נובעת מזה שהיא גדלה לאור הדבר הזה.
טוב, עשית קצת ספוילר עכשיו, אז אנחנו לא ניכנס לכל תולדותיה של פלורה.
אז אל תכניסי את זה.
תראי, הפודקאסט שלנו יעלה לאוויר בו ביום שבו יוכרז הזוכה בפרס ספיר שהספר מועמד לו, אז אני לא יודעת אם לאחל לך בהצלחה או להגיד לך מזל טוב, כי אנחנו כרגע לא יודעות.
עדיף שזה יישאר ככה, ומספיק לי בזה, ואני חושבת שאני הרבה יותר אובך אם אני אזכה, מאשר אם מישהי אחרת תזכה. שאני חושבת, הרבה פחות יביך אותי מישהי אחרת יזכה, כי אם אני יזכה, אני לא יודע איפה לשתול את עצמי, אני לא אבין מאיפה זה בא לי, אני לא רוצה את זה, לא רוצה, אני רוצה שקט, אני רוצה לשבת ולכתוב בשקט, או לעשות את הדברים של עצמי. באמת, באמת מבקשת שתאמינו לי בדבר הזה, באמת.
את כותבת כבר את הרומן הבא?
הרומן הבא כבר כתוב, אבל אני עוד לא שלמה איתו. אז אני צריכה עוד לעבוד עליו הרבה עד ש... לא יודעת אם הרבה או שאני סתם מחכה לאיזה הברקה שתעלה לי אותו על הדרך, כי הוא כבר כתוב, הוא כבר נמצא על 300 וכמה עמודיו, הוא רק לא מבין מה הוא רוצה, הוא לא מבין, זה על אמא שלי, זיכרונה לברכה.
טוב, אז אנחנו ניפגש כנראה לשיחה גם אחרי שהוא יצא לאור. תודה רבה, תמי.
ובשמחה גדולה, ותודה רבה.